סימן שין למדלד סעיף יוד. בסעיף יוד השולחן אורך ממשיך לעסוק בעניין הצלת רכושו מפני הדלקה בשבת. כמו שלמדנו לעיל, שכאשר פרצה דליקה בביתו, לא התירו לו חזה להציל את רכושו מפני הדלקה, שמה מתוך שהוא יהיה בעול להצלת רכושו, הוא יעבור ויחבא את הדליקה. התירו לו להציל רק דברים מסוימים, התירו לו להציל מזון ג' סעודות, כלי תשמישו ולבושו. בסעיף י' נלמד בזאת השם שכל מה שהתירו לו להציל בפני הדלקה זה רק כאשר הוא מציל ומפנה את המזון או את החפצים לחצר מעורבת. הוא מציל מפני הדלקה בביתו ומפנה אותם למקום אחר, דהיינו לחצר שמעורבת, שיש בה עירוב בין הבית לבין החצר. אבל אסור לו לפנות ולהוציא את המזון או את החפצים לחצר שאינה מעורבת. אסור לו להציל ולפנות מזון ג' סעודות, כלי תשמישו ואפילו בגדים לחצר אחרת שהיא לא מעורבת עם הבית שבו פרצה הדליקה. ולכאורה לגבי בגדים זה לא מובן, הרי כל מה שהתירו לו להציל בגדים זה רק דרך לבוש, כמו שלמדנו לעיל בסעיף ח' שמותר לו להציל בגדים דרך לבוש, ודרך לבוש אין בעיה של טלטול, כמו שכתוב לעיל בסימן שין א' סעיף למדבוב, שמותר לאדם ללבוש שני בגדים זה על גבי זה ולצאת איתם לרשות הרבים דרך מלבוש. אז אם כן, למה אסור לו ללבוש כמה בגדים ולהוציא את אותם בגדים דרך לבוש לחצר אחרת שאינה מעורבת? הרי בלבוש אין בעיה שלא יצוא עם רשוס לרשוס, גם כאשר הוא לובש שני בגדים אחד על השני. המשנה ברורה מסביר שאומנם מותר לאדם ללבוש שני בגדים זה על גבי זה ולצאת איתם בשבת לרשות הרבים דרך מלבוש, בכל זאת כאן, כיוון שמדובר בהצלה, כיוון שהוא עסוק בהצלת רכושו מפני הדליקה, חוששים יותר שמה הוא ישכח שזה שבת והוא יבוא לחבות. אבל באמת השולחן ערוך כך סובר שמותר להציל רק לחצר המעורבת גם בגדים, אבל הרמב"ם מביא שיש מקילים וסוברים שבגדים מותר להציל בדרך לבוש גם לחצר אחרת שאינה מעורבת, וכל האחרונים מלבד הבח פסקו כמו הדעה שמקילה. נקרא את דברי השולחן ערוך בפנים. כל הצלה שאמרנו, כל מה שלמדנו לאל שמותר להציל מזון ג' סעודות, כלי תשמישו ובגדים דרך לבוש, אינו אלא לחצר אחרת המעורבת, אבל אסור לפנות ולהוציא חפצים לחצר שאינה מעורבת. ויש מקילים, המשנבור מסביר שאותם יש מקילים חולקים רק על בגדים דרך לבוש, אבל מזון ג' סעודות או כלי תשמישים גם הם סוברים שמותר להציל ולפנות רק לחצר שמעורבת. גם הלבושים, גם הלבוש שמקילים היש מקילים זה רק בדרך לבוש. נקרא דברי המשנבור בסעיף קטן חפאי. כל הצלה, היינו בין הצלה דה מזון ג' סעודות, בין הצלה של כלי תשמישו, בין הצלה של מלבושים, הדינו שמותר לפנות רק לחצר המעורבת. לגבי מלבושים שואל המשנבור, אף על גב שהשולחנו הוא פסק לעיל בסימן שין א' סעיף למדבור שמותר לאדם לצאת מרשות לרשות בשבת בשני מלבושים זה על גבי זה דרך מלבוש, אז למה כאן אסור לצאת עם כמה בגדים לחצר שאינה מעורבת? אומר המשנבור, אוכי, כיוון שבהצלה סקינן חיישינן תפי דמין שישו שבס ויבוא לחבות, כאן צריך להחמיר עליו יותר, כי חוששים שמתוך שאדם בהול הוא יבוא לחבות את הדליקה. ויש מקילים, לא יסביר אלי אי סבר עד נחמיר במלבושים תפי מבעלמה ולאוכי מקילינן, והם מקילים רק בלבוש, אבל לעניין מזון ג' סעודות או כלי תשמישים גם הם מודים שדווקא להציל לחצר מעורבת מותר ולא לחצר שאינה מעורבת. גם מלבושים שמותר לפי שיטתם זה רק בדרך מלבוש, אבל לא כאשר הוא נושא את הבגדים בידו. מה ההלכה? ההלכה אומר המשנבו בסיף קטן חובוב, הבח פסק כדעה ראשונה שגם לבוש בדרך מלבוש אסור לפנות אלא לחצר המעורבת, אבל כל האחרונים פסקו להקל. נמשיך לסעיף הבא, סעיף י' א'. בסעיף י' א' נלמד בזאת השם שיש אומרים שכל מה שאסרו חזה לפנות ולהציל את רכושו מפני הדלקה זה רק כאשר יש בפינוי החפצים חשש איסור או יצוא, אבל כאשר אין בפינוי החפצים שום איסור של הוצאה מותר, דהיינו מותר לאדם לפנות את חפציו מפני הדליקה לבית אחר שעשה איתו עירוב, או לחצר שלו שאינה צריכה עירוב. האיסור לפנות את רכושו מפני הדליקה זה רק בפינוי כזה שיש בו חשש איסור שלא יצוא, כגון כאשר הוא מפנה את חפציו לחצר או למבוי אדומים לרשות הרבים. נקרא בפנים את הסעיף. אומר השולחן ערוך, יש אומרים דכל הצלה שאמרנו, יש אומרים שכל מה שלמדנו לעיל שאסרו חז"ל להציל את רכושו מפני הדליקה זה רק באופן שהוא מפנה את חפציו לחצר או למבוי הסמוכים לרשות הרבים, וגם כאשר אותם מבוי או חצר אינם מקורים, שאז הם דומים לרשות הרבים, לחצר או למבוי שאינם מקורים שאין להם תקרה, מכיוון שהם דומים לרשות הרבים, לרשות הרבים אין תקרה ולהם אין תקרה, וממילא כאשר הוא מוציא את חפציו לשם יש חשש שמא מתוך בהילותו להצלת ממונו מפני הדלקה הוא יוציא את חפציו גם לרשות הרבים מפני הדלקה. לכן גזרו חז"ל ואמרו שאין מצילים ומפנים יותר ממזון שלוש סעודות וכלים הנצרכים, אבל לבית אחר שירב עמו יכול להוציא כל מה שירצה. המשנה ברורה מסביר שבית, מכיוון שהוא מקורה, מכיוון שיש לבית תקרה, הבית אינו דומה לרשות הרבים, ולכן לא חוששים שמה הוא יפנה את חפציו לרשות הרבים, כי הבית אינו דומה לרשות הרבים. ממשיך השולחן ערוך, ואף לחצר לא אמרו אלא לחצר חברו, אבל לחצר שלו שאין צריך עירוב יכול להוציא כל מה שירצה. חצר שלו אף על פי שאינה מקורה, בכל זאת מסביר המשנה ברורה, מכיוון שמדובר בחצר שלו, בחצר של הבית שנפלה בו הדליקה, הבית והחצר נחשבים לבית אחד. מכיוון שהם נחשבים לבית אחד אז זה לא נחשב שהוא מוציא לרשות אחרת, אין בזה שרח שלא יצוא. אז לכן מותר לפנות לבית חברו שעשה איתו עירוב ולחצר שלו אף הפי שהוא לא עירב, כיוון שזה לא צריך עירוב, ולשם הוא יכול להוציא את כל מה שהוא ירצה, גם יותר ממזון שלוש סעודות. אבל יש חולקים ויש אומרים שאין חילוק. לפי אותם יש אומרים שחולקים, אסור להוציא את חפציו מפני הדליקה גם למקומות כאילו שאין בהם חשש איסור או יצוא, והסיבה לכך מסביר המשנה ברורה, כי הרי כל מה שחז"ל אסרו להציל ולפנות את חפציו מפני הדליקה זה משום חשש שמא מתוך בהילותו להציל הוא יכבה את הדליקה, ולכן מה ההבדל אם הוא מציל למקום שיש בו איסור או יצוא לבין אם הוא מציל למקום כזה שאין בו איסור שלא יצוא. נקרא את דברי המשנה ברורה בסעיף קטן חפתת, ויש אומרים שאין חילוק אלא לעולם אסור לפנות ולהוציא את חפציו גם למקומות כאלו שאין בהם חשש איסור או יצואה, סביר לו, כיוון שאתם שם הישכח ויבוא לחבות, מה לי חצר, מה לי בית, מה לי מחצר של רבים או חצר שלו, כי לא, החשש הוא לא מחמת איסור או יצואה, החשש שם יבוא לחבות, אז לכן בכל מקרה אסור להציל. נו, אז מה סוברת הדעה הראשונה? למה לפי הדעה הראשונה יש הבדל אם מדובר במקום כזה שיש בו חשש איסור יצוא או לא? נקרא את המשנה ברורה בסעיף קטן חוף זין. רוצה לא אמר, דכיוון שהוא מקורה אינו דומה כלל לרשות הרבים, ולייס בזה גזירה שמה יוציא לרשות הרבים, ולכן מותר לפנות את חפציו גם מעבר למזון שלוש סעודות לאותו מקום, כיוון שאין בזה חשש איסור יצוא. ואף על גב דה בגמורה נזכר אתם, דשמה מתוך תרדת הצלה יבוא לחבות, אז ממילא אם החשש שמה יבוא לחבות, מה לי אם הוא מפנה ומציל למקום שיש בו איסור הוצאה, מה לי אם הוא מפנה ומציל למקום שאין בו איסור הוצאה. אומר המשתבור, סביר אלו לדעה ראשונה, ומכל מקום לא גזרינן בזה, רק איך ידעי כחשש הוצאה גם כן, אבל לא כאשר מדובר במקום כזה שאין בו חשש שלא יצוא. ולכן בחצר או מבוי שאינם מקורים, שהם דומים לרשות הרבים, אסור לפנות לשם יותר ממזון שלוש סעודות, אבל לבית אחר שירב עמו, הבית מכיוון שהוא מקורה אז לכן הוא לא דומה לרשות הרבים, אז אין בזה איסור להוציא גם יותר משלוש חפץ, יותר ממזון שלוש סעודות. ולחצר, לחצר שלא צריך עירוב, וחצר שלא רוצה, לא אמר, אומר המשנה בו בסעיף קטן חפחת, חצר שאין בדיורים, ודומי כבית אחד לאותו מקום שנפלה בו הדליקה, שמותר להוציא מחדר לחדר לכולם, ולא גזרו בזה, כשם שמותר להוציא מחדר לחדר, מותר גם להוציא לחצר. איך ההלכה? כמו מנפסקה ההלכה. כמו הדעה הראשונה שמקום שאין חשש או יצוא מותר לפנות הכל, או כמו הדעה השנייה. למעשה אומר המשנה בו בסוף סעיף קטן חפטט, ולמעשה כיוון שהוא מילסא דרבנן, אפשר שיש לסמוך ולהקל שלבית חברו שעשה עירוב, או לחצר שלו שלא צריך עירוב, מותר להוציא את כל חפציו גם מעבר למזון שלוש סעודות וכלים הנצרכים. נמשיך לסעיף הבא, סעיף י"ב. בסעיף י"ב נלמד בעזרת השם על כתבי קודש. כתבי קודש מצילים אותם בשבת מפני הדלקה. כתבי קודש, כמו שנלמד, לא הכוונה רק לספרי תורה, תפילין, מזוזות, הכוונה לכל ספרי הקודש, תורה שבכתב, תורה שבעל פה, תנ"ך, גמרא, שאר ספרים, בין שכתובים על קלף, בין שכתובים על נייר, כמו הספרים שלנו. נקרא את הסעיף בפנים. אומר השולחן ערוך, כל כתבי הקודש מצילים או עידנה מפני הדלקה. כל כתבי הקודש, אומר המשנה ברורה, זה כולל הכל. נקרא את המשנה ברורה בסעיף קטן למד, היינו תנ"ך, גמרא וכל הספרים. תורה שבכתב קודמת להציל את תורה שבעל פה, כי יש בה יותר קדושה. תורה שבכתב יש בה יותר קדושה מתורה שבעל פה, אז לכן היא קודמת להצלה מתורה שבעל פה. ואפילו אם התורה שבעל פה שהוא רוצה להציל למושאלים ומזכרים לו, ואם לא יציל התורה שבעל פה יצטרך לשלם לבעליהם, אפילו אוכי תורה שבכתב קודמת, כאשר פורצת דליקה ויש לו אפשרות להציל או תורה שבכתב או תורה שבעל פה, אף על פי שהתורה שבעל פה זה יסב לו נזק כספי, כי זה מושאל או מוזכר לו והוא יצטרך לשלם לבעלים על שריפתם, בכל זאת תורה שבכתב קודמת, הצלת המת קודמת לספרים. על כל פעמים זה מה שכתוב בשולחן ערוך, כל כתבי הקודש מצילים או עידנה מפני הדלקה. מה הכוונה או עידנה? המשנה ברורה מסביר שאו עידנה הכוונה שהרי מצד הדין דברים שבעל פה אסור לכתוב, דברים שבכתב, כלומר תורה שבכתב, דהיינו חמישה חומשי תורה, מותר לכתוב רק בכתב השוריס, דהיינו בכתב של ספר תורה. אבל או עידנה, מכיוון שנתמעטו הדורות, משום איס לאסו איס להשם, התירו לכתוב תורה שבעל פה, והתירו לכתוב תורה שבכתב בכל לשון. ולכן או עידנה דווקא מותר להציל את כל כתבי הקודש, אבל בזמנם שהיה אסור לכתוב תורה שבעל פה וגם תורה שבכתב, היה מותר לכתוב רק בכתב השוריס, אז את כל הספרים שנכתבו שלא כדין היה אסור להציל. היה אסור להציל תורה שבעל פה שכתבו אותה, היה אסור להציל תורה שבכתב שכתבו אותה לא בכתב השוריס. נקרא את המשנבור בסעיף קטן למד א', עוד הנקד בלושון או עידנה, משום דרצה לסיים אפילו כתובים בכל לשון, וביור הדבר, הנה, מצד הדין תורה שבכתב, אין כותבים אלא בכתב השורית, הוא הכתב של ספר התורה, הוא בלשון הקודש. תורה שבעל פה, היינו השס וכל הספרים, אסור לכתוב, אלא קוראים אותם בעל פה. ואם שינה, הן תורה שבכתב, שכתבו שלא כדין בכתבו בלשונו, דיינו, הוא כתב את זה לא בכתב השוריס, או לא בלשון הקודש, או אם כתב תורה שבעל פה, שבכלל אסור לכתוב תורה שבעל פה, אין קוראים בהם, וגם אין מצילים אותם בשבת מפני הדלקה, ואסור לטלטלם כלל, כיוון שהוא עשה שלא כדין שהוא כתב אותם, או בצורה לא נכונה, או בכלל מה שהוא כתב אותם. אבל הועיד נדבות ציר ליבה, כי נתמעט הדת והזיכרון, אז משום איס לעשו איס להשם התירו לכתוב בכל האופנים, הותר לכתוב תורה שבעל פה כדי שלא ישתכחו, וגם בכל כתב ולשון, וגם תורה שבכתב בכל לשון ובכל כתב, כדי שיבינו כל העם בדברי התורה, כי אין הכל בקיאים בלשון הקודש, וסמכו כל זה על מה שכתוב איס לעשו איס להשם הפרו תירוסכו, כאשר איס לעשו איס להשם אז הפרו תירוסכו, ולכן קוראים בהם ומצילים אותם מפני הדלקה. וספרים שלנו שכתובים בלשונם של קוטים ונמצא אצלם, יש להסתפק עם טעונים גניזה, דולו אישור לכתוב בלשון אחר ובכתב אחר, אלא משום איס לאסס להשם, ולהם מי יתיר. זה הכל כאשר כותבים עבור יהודים שילמדו תורה, אבל עבור קוטים אסור לכתוב תורה שבעל פה, וגם תורה שבכתב מותר לכתוב רק בלשון הקודש שבכתב אשוריס. אז לכן את הספרים שנמצאים אצל הקוטים שיהודים לא לומדים בהם, אז אולי בכלל אסור לכתוב, אסור להציל. ממשיך השולחן אורך, ואפילו כתובים בסם ובסיקרו. מה הכוונה אפילו כתובים בסם ובסיקרו? המשנה ברורה מסביר שזה הולך על תורה שבכתב, שאף על פי שתורה שבכתב צריכה להיות כתובה דווקא בדיו, בכל זאת לעניין הצלה מצילים תורה שבכתב גם אם היא כתובה בדיו ואפילו בסיקרו, גם אם היא כתובה בסם ואפילו בסיקרו. וזה מה שהשולחן ערוך אומר, שתורה שבכתב מצילים גם אם היא כתובה בסם, בסיקרו, בכל דבר, לאו דווקא אם היא כתובה בדיו. ממשיך השולחן ערוך, וכן מטבע ברכות שטבעו חכמים מצילים אותם מן הדלקה. המשנה ברורה מסביר שהכוונה לתפילות ולברכות שאנחנו מתפללים ומברכים, שבאופן עקרוני יש להם דין של תורה שבעל פה שאסור לכתוב אותם. הסיבה שהתירו לכתוב את הברכות ואת התפילות זה רק משום איס לאס ואיס להשם, ולכן מצילים ברכות ותפילות שכתובים בכתב מפני הדלקה, והם גם טעונים גניזה כדין תורה שבעל פה. נקרא את דברי המשנה ברורה בסעיף קטן למד ג', שכל זה דיינו ברכות ותפילות הותר לכתוב בזמננו ולברך ולהתפלל בה משום איס לאס ואיס להשם, ועל כן ממילא צריך להצילה מן הדלקה וגם טעונים גניזה שלא יהיו מונחים במקום הפקר. מובא כאן במשנה ברורה של דירשו בשם האינגרס מוישה, שאפילו אם אין שם הזכרת השם בברכה, בכל זאת יש להם דין של תורה והם צריכים גניזה. ממשיך השולחן ערוך, וכן תרגום שכתבו עברי כגון יגר סעדוסו, שבעצם השפה היא לא עברית אבל הכתב הוא עברי, וכדנה תמרון לאון, שהשפה היא ארמית וכתוב בעברי, ועברי שכתבו תרגום בלשון אחר שהעם בקיאים בו. המשנה ברורה מסביר שאימם אינם בקיאים בו, אימם אינם בקיאים באותו לשון אסור לכתוב, כי אין כאן את האתר של איס לאס ואיס להשם. המשנה ברורה מביא עוד שמותר לכתוב את התורה בשאר לשון רק כאשר לא מבינים לשון הקודש. על כל פונים, תרגום שכתבו עברי או עברי שכתבו תרגום שהעם בלשון אחר או בלשון אחר שהעם מבינים בו, וכן ספר תורה שיש בו ללקט פהי אותיות מתוך תיבות שלמות, או שיש פה הזכרה מצילים אותה, אבל אם אין ללקט פה פהי אותיות, אז זה לא נחשב ככתבי הקודש ולא מצילים אותה מפני הדליקה. המשתבור מוסיף שגם תרגום שכתבו עברי, גם מדובר שזה מצטרף לפהי אותיות, כי אם אין פהי אותיות מתוך תיבות שלמות, אז הדין הוא שאין את זה קדושת ספר התורה. צריך שיהיה דווקא פהי אותיות, אז יש על זה, אז נשאר על זה עדיין שם של ספר תורה, לעניין שמותר להציל אותה מן הדליקה בשבת.